אתם מאזינים לאבא ואבא שלי מבית בייבי בלום, סדרת פרקים מיוחדת בעקבות המהפכה המשפטית.
הממשלה החדשה והחוקים שהיא מנסה לקדם הכניסו הרבה מתח וחרדה לחיים בישראל. יש חשש שחיסול עצמאות מערכת המשפט עלול לפגוע קשות בזכויות הפרט, וכמובן באפשרות להקים משפחה גאה. ההשלכות של המהפכה המשפטית הן כבר לא איום עתידי, הן כבר משפיעות על החיים של כולנו וגם על המצב הנפשי. כבר היום נערים ונערות להטאבים חווים מצוקה גדולה יותר, וילדים להורים גאים גדלים למציאות שבה התא המשפחתי שלהם מותקף. אתם מאזינים לאבא ואבא שלי מבית בייבי בלום? אני גיא תצה, ואנחנו בסדרת פרקים מיוחדת שעוסקת בהשפעה של המהפכה המשטרית על המשפחות שלנו. היום נדבר על שני מישורים, המשפטי והנפשי, עם שני מומחים, כל אחד בתחומו. בעזרת עורך הדין חגי קלעי, נבין מה המשמעות של המהפכה המשפטית עבור הקהילה הגאה, ומה צפוי להיות העתיד אם חוקי ההפיכה אכן יעברו, ועם הפסיכיאטר יקי מדי נשוחח על בריאות הנפש בצל האיומים על הזהות הגאה. אני גיא תצה, ואתם מאזינים לפודקאסט אבא ואבא שלי. עורך הדין חגי קלעי, אתה שותף במשרד קלעי רוזן, למדת באוניברסיטת תל אביב משפטים וספרות, והתמחית בבית המשפט העליון אצל השופט סלים ג'וברן, עשית תואר שני במשפטים באוניברסיטת NYU, ותואר נוסף באוניברסיטת תל אביב, והובלת בין היתר את בגץ הפונדקאות, והצגת, אני חושב, את רוב ההליכים שנוגעים לזכויות להט"ב בעשור האחרון, החל מהכרה במשפחות טרנסים וזוגות של לסביות, ועד ביטול מצעד הגאווה במצפה רמון. כמעט ואין סוגיה משפטית שנוגעת לזכויות להט"ב שלא הובלת אותה בעשור האחרון, כך שבשבילך בעצם הרפורמה המשפטית עניין אישי כזה שמאיים לבטל את ההישגים שהבאת לקהילה. שלום חגי.
שלום גיא.
אז אנחנו מדברים בזמן שהכנסת דנה בחוקים שמאיימים לשנות את מערכת המשפט ואת שיטת המשטר בישראל. יש איזה שהם דיונים בבית הנשיא עכשיו, אבל עושה רושם ששום דבר לא יכול להגביל את הקואליציה הזאת. אם השינויים המשטריים האלה יעברו, מה המשמעות של זה עבור הקהילה הגאה?
די קשה לצפות איך הדברים יתפתחו. אני חושב שהדבר שדי ברור הוא שאם ישנו את ההרכב של הוועדה לבחירת שופטים, וימנו יותר שופטים שמרנים, אז הסיכוי שנקבל סעדים מבתי משפט יפחת. למעשה אנחנו רואים את זה כבר היום, ההרכב הנוכחי של בית המשפט העליון הוא הרכב שמרני, ובהתאמה הוא הרבה פחות אוהד להליכים שקשורים לזכויות להט"ב, וזה, ההרכב השמרני הזה הוא הרכב שהוא ליברלי באופן יחסי למה שצפוי לנו, אז המשמעויות הם לא רק שלא יהיה לנו כתובת כשנפגעים, או שהכתובת היא הרבה פחות אטרקטיבית, אלא שהם יכולים גם ללכת לכיוון ההפוך, הם יכולים לפסוק באופן אקטיבי, בתיקים שהם נגד זכויות הקהילה. אנחנו רואים את זה בארצות הברית, אנחנו רואים שבית המשפט העליון המאוד אולטרה שמרני שם, הולך לכיוונים כאלה, וזה בהחלט יכול לקרות גם פה, בהרכבים עתידים של בית המשפט העליון.
אתה יכול לתת דוגמאות לדברים שעלולים לקרות?
כן, אז אני אתן דוגמה, היה הליך שהתנהל בשלוש ערכות, הגיע עד בית המשפט העליון לגבי בית דפוס שסרב לתת שירות, להדפיס פליירים, אם אני זוכר נכון, למצעד הגאווה בבאר שבע, פליירים גנריים יחסית, ובית המשפט בהתחלה שלום, ואז מחוזי קבעו שמדובר באפליה וחייבו בפיצויים, וזה הגיע לבית המשפט העליון להרכב של שלושה שופטים, שביניהם השופט נועם סולברג, שעתיד להיות גם נשיא בית המשפט העליון, שהוא מינוי, הוא שופט שמרן במובהק, והיה ממש ברור בדיון, זה תיק שלא הצגתי בו, אבל הייתי בדיון, היה ברור שהוא שוקל לחיוב את היפוך פסק הדין והתרת האפליה הזאת. בסוף נדחה האירור, כן, קבעו שזו אפליה אסורה לפי החוק דהיום, אבל הרכב אחר היה יכול להגיע לתוצאה אחרת, וגם אני אזכיר שחלק מההפיכה הזאת כוללת גם שינוי של חוקי איסור האפליה, כך שההרכבים העתידיים השמרנים יותר גם יקבלו רוח גבית מחקיקה שמרנית יותר בכנסת.
אגב, כבר היום הרכב של בית המשפט העליון הוא מאוד שמרני, כמו שאמרת. מה יכול להיות גרוע יותר בעתיד? כאילו, איך בעצם ההפיכה המשטרית הזאת תצר עוד יותר את הזכויות שלנו?
היום בית המשפט העליון, בכל מה שקשור לזכויות להט"ב, הוא איפשהו באמצע. במובן זה שהוא לא הולך אחורה, הוא לא מבטל זכויות שכבר קיימות, אבל הוא גם מתקדם מעט, לאט מאוד קדימה, אם בכלל. אבל למשל השופט מינץ גם מינוי של השרה שקד בתקופתה כבר אמר שהוא סבור שצריך לבטל את המוסד של צווי הורות. הוא כתב את זה בצורה די מפורשת, שהמשמעות היא חזרה 20 שנה אחורה מבחינת המעמד של הורים להטאבים והגנה על משפחות להטאביות. זה משהו שיכול לקרות, זה לא מופרך שיקרה דבר כזה.
ויש מצב שנלך אחורה גם בכל מה שקשור ליכולת שלנו להקים משפחות בפונדקאות?
באופן מפתיע, אני אמרת שיש, אני רואה פה איזה משהו אישי, אז באמת, בעקבים של הקואליציה ראיתי כמעט כל הישג שלנו בבגץ שרוצים לבטל, אבל דווקא הפונדקאות לא מופיעה בקווי היסוד של הקואליציה או בהסכמים הקואליציוניים. יכול להיות ששכחו את זה מרוב נושאים שהיו להם ככה על האג'נדה. בהחלט זה יכול לקרות, זה יכול לקרות בשתי דרכים. אחת, אפשר לבטל את האפשרות להתקשר בהסכמי פונדקאות בישראל, כי זה פסק דין של בית המשפט שניתן להפוך אותו. זה נראה לי תרחיש פחות סביר, אבל דרך אחרת היא להקשות, אפשר להכביד גם על פונדקאות בארץ, ובעיקר על פונדקאות בחול. אפשר לדרוש שההליך יהיה רק במרפאה שאושרה על ידי משרד הבריאות הישראלי, ועכשיו פתאום לא יהיה איפה לעשות את הליכי הפונדקאות. יש סוגיה של האם אפשר להביא לישראל עובר, שמשרד הבריאות היום מאפשר את זה, ואפשר מחר, יכול להיות שמחר לא יאפשרו את זה. אז בהחלט משרד הבריאות יכול להיות מאוד לעומתי, ואנחנו נושפע מזה.
ומעבר להשפעה המשפטית, אתה יכול לראות מצב שפסיקות של בית המשפט משפיעות גם על הלגיטימציה הציבורית שיש לקהילה, ועל פגיעה יותר רחבה מבחינת הזכויות או המצב של הקהילה?
זו שאלה, מה מוביל את מה, והאם מה שראינו עד היום, התנועה קדימה הייתה בגלל בית המשפט. אני חושב שבית המשפט עקב אחרי הציבור, במובן זה שההדה או ההכרה בשוויון, בזכות לשוויון של להט"בים, נפוצה בציבור, אז גם בית המשפט נרתם למלאכה, ולמעשה גם הכנסת והממשלה לאורך הרבה שנים נרתמו למלאכה. אם יש שינוי, השינוי אני חושב לא יבוא מבגץ לעם, אלא הפוך. אם הציבור יקבל את התפיסה ששוויון זה לא ערך לדוגמה, שהיא התפיסה שעכשיו מקודמת על ידי הקואליציה, אז אנחנו נראה את זה גם בפסיקה של בגץ. השאלה היא איך הציבור יגיב לכל השינוי הפרדיגמטי הזה.
דוקטור יקי מדי, אתה פסיכיאטר ילדים ונוער, מנהל מחלקת טיפול יום נוער בבית חולים הפסיכיאטרי בנס ציונה, אתה גם בן הזוג של אריאל ואבא של אלמה ומאיה, שנולדו בתהליך פונדקאות בארצות הברית, וכשאתה שומע את הדברים האלה שחגי מתאר שעלולים לקרות, גם מבחינה משפטית, אנחנו חיים בתוך ההוויה הזאת בחודשים האחרונים, האם אתה רואה שזה משפיע כבר היום על בריאות הנפש של צעירים להטאבים, איך זה יכול להשפיע על משפחות להטאביות ומה צריך לעשות?
שאלה מורכבת. אני אגיד שהדברים שחגי אמר היו... נראה לי שהם הציגו גם את הקושי, אולי הם הציגו גם את הפתרונות. זאת אומרת, אני יכול להגיד, מעבר להיותי פסיכיאטר, אלא כבן זוג של אריאל, כמו שאמרת, ואב לשתי בנות מהממות, שהגיעו לעולם דרך תהליך פונדקאות, שהדבר הזה הוא בהחלט מאוד מאוד מעורר חרדה. זאת אומרת, רק לשמוע את הדברים שחגי מתאר, ואת האפשרויות שהדבר הזה ילך אחורה בכל מיני תהליכים, הדבר הזה, לי כאדם פרטי, בוודאי מעצים את החרדה. ואני חושב שהדבר הזה מאוד מאוד משקף את אווירת החרדה שמתעוררת באוכלוסייה הרחבה, באופן כללי, סביב המהלכים של הממשלה הזאת. אני חושב שגם באופן ספציפי לאוכלוסיות מוחלשות, ואני כן עדיין מכליל את האוכלוסייה הלהט"בית בתוך האוכלוסיות המוחלשות שעדיין זקוקות להגנות וסעדים כאלה ואחרים, זה בוודאי בוודאי מעורר חרדה. זאת אומרת, נראה לי שברור לכל בר דעת שכשנער יושב בבית, ואולי אפילו לא יצא מהארון, ורואה בטלוויזיה חברי כנסת ושרים שמשתלחים בו בזהות שלו, שאומרים באופן מאוד מובהק שמטרתם להשיג אותם אחורה, את הזכויות שלו. הדבר הזה הוא בוודאי מעורר חרדה, בטח ובטח בנערים וילדים, שכרגע נמצאים בתהליכים של גיבוש הזהות העצמית שלהם, הזהות המינית שלהם, וכן הלאה. כמובן, גם כבעלי משפחות, הדבר הזה הוא מאוד מאוד מעורר חרדה. ויחד עם זאת, אני אגיד שזאת נקודה שאנחנו צריכים לשים אליה לב אצלנו. זאת אומרת, כהורים, הקשר בינינו לבין הילדים שלנו הוא לא חד-כיווני, אלא הוא דו-כיווני. זאת אומרת, גם הדברים שאנחנו מרגישים עוברים לילדים שלנו בצורה כזאת או אחרת. וגם בתקופות אחרות, לא קשורות בהכרח למהפכה המשטרית שמתרחשת עכשיו, אלא בחיים האישיים שלנו, כשאנחנו עמוסים או מוטרדים, אנחנו פחות תנועים לילדים שלנו, אנחנו יותר קצרים עם הילדים שלנו, אנחנו פחות מסוגלים להכיל אותם. אני חושב שמאוד מאוד חשוב בתקופה הזאת לנסות לחשוב על דרכים שבהם אנחנו יכולים להיות תנועים רגשית כדי לשים לב למה שקורה איתם, ולא להיבהל ממצבים של כעס או מצגים שונים של חרדה שילדים יכולים להביע, אלא להבין שבתקופה הזאת חרדה היא דבר מאוד מאוד נורמלי, היא תגובה נורמלית לסיטואציה שהיא באמת באמת לא נורמלית. ולנסות לעבוד עם הדבר הזה. ולמה אני מתכוון שהפתרונות אולי נובעים בחלק מהדברים שחגי אמר, מתכוון לדבר הזה של הקהילה. זאת אומרת, אני חושב שאנחנו תמיד חרדים יותר כשאנחנו מרגישים שאנחנו לבד בתוך סיטואציה. אני חושב שההבנה שאנחנו חלק מקהילה שכרגע נלחמת על הזכויות שלה, וחלק ממחנה מאוד גדול שמאמין בליברליות במדינה, הדבר הזה כן יכול לגרום לנו להרגיש קצת פחות חרדים, ואז אולי לתת גם מענה טוב יותר לילדים שלנו.
באמת, מה אנחנו בתור קהילה להט"בית, אנחנו אגב רואים המון את הכוח הגאה בכל ההפגנות, מוביל אותן, מקדם אותן, זה דבר שהוא מאוד חשוב, מרגש ונותן תקווה בימים האלה. שאלה כמשפחות להט"ביות, איך אנחנו יכולים להפעיל את הקהילה שלנו בתקופה הזאת, ואיך מניעים דבר כזה קדימה?
קודם כל, בראש ובראשונה הילדים מחפשים את המענה, בעיקר אצל ההורים שלהם. ואם ההורים מצליחים להתחבר לקבוצה, למשל, שיוצאת להפגנות יחד, או משתפת בפעולות מחאה יחד, או בכלל נותנת מענה לאיזשהו פורקן, כמו שאמרנו, כבר ההורים יהיו פנויים יותר. הדבר השני שכדאי לעשות, זה במידה ובאזור שאותה משפחה מתגוררת, קיימות משפחות נוספות, לקיים מפגש של ילדים, או כמו שנעשה לא מזמן כאן בתל אביב, כשנערך מפגש של משפחות שהכינו שלטים להפגנה יחד עם הילדים, הדבר הזה גורם גם לילדים להרגיש שהם לא לבד, שיש עוד ילדים שמרגישים אולי לא בנוח עם המצב, ומצד שני שיש עוד ילדים שנמצאים ביחד איתם בתוך הסירה הזאת. אני כן חושב שחשוב לזכור שילדים הם לא מה שנקרא מקשה אחת. ואני אתחיל מהדבר הכי בסיסי, זאת אומרת, אנחנו נצפה שמתבגר, אם יש לנו ילד מתבגר, יגיב בצורה מסוימת, או יהיה בעל יכולת הבנה מסוימת לסיטואציה, וילד קטן יותר, וככל שהוא צעיר יותר, כמובן, הדבר הזה עוד יותר משמעותי, יכולת ההבנה שלו של הסיטואציה תהיה יותר נמוכה. ואז בעצם אנחנו רוצים להגדיל את תחושת המוגנות שהילד הזה מרגיש. זאת אומרת, להיות כאמור כמה שיותר פנויים, להזכיר שההורים תמיד ישמרו עליו או עליה, תמיד יגנו עליו או עליה, לא משנה מה תהיה הסיטואציה החיצונית. ואני חושב שעבור הרבה ילדים זה דבר שהוא כן משמעותי וכן יכול להרגיע. אני גם מזכיר במובן הזה שמתבגרים יכולים יותר להביע, כלומר במילים, את מה מטריד אותם ומה מכעיס אותם, ככל שהילד יותר צעיר, היכולת שלו לעשות את זה יותר נמוכה. ואז אנחנו נראה יותר מופעים התנהגותיים, וחשוב שהורים ישימו לב לזה. זאת אומרת, אם ילד פתאום נראה יותר כועס דווקא, או יותר מתפרץ, אולי יש תלונות של אלימות בגן. אז כל הדברים האלה הם דורשים איזשהו ברור, נגיד שהרבה פעמים שינוי במצבי רוח אצל ילדים, מתבטאים דווקא בשינוי התנהגותי לא טיפוסי, זאת אומרת, היינו מצפים שילד עצוב או חרד יראה עצוב או חרד, אבל הרבה פעמים המופעים הם אחרים, זאת אומרת, ילד עצוב או חרד יכול לראות כמו ילד כועס ומתפרץ. ואז מאוד 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 חשוב לשים לב לדבר הזה, ולנסות לפתח על זה שיח. בצורה הכי פשוטה והכי ישירה, אתה נראה כועס, מה מרגיז אותך, יכול להיות שאתה מרגיש עצוב, וממש להציע את המילים. אלו מילים מפחידות להורים להגיד, זה מאוד ברור. ומצד שני, לא להגיד אותם עלול להשאיר את הילד לבד בחוויה שלו. ולכן כמה שזה קשה להורה לבוא ולהגיד מילים כאלה כמו חרד ועצוב וכועס, זה כן מילים שכדאי להשתמש בהם.
דיברנו בעצם על התגברות של מצוקה של ילדים ונוער וגם הורים להטאבים כתוצאה מהשינוי המשטרי שקורה והתחושה שהמדינה עזבה אותנו, אבל השאלה אם הסיטואציה הזאת גם יכולה לתת לגיטימציה להתפרצות של הומופוביה שקודם לכן הייתה יותר מוגדרת היום כשבעצם ההנהגה מתירה רסן בעניין הזה, ואם זה דברים שאתה רואה.
אני חושב שבתקופה הזאת עדיין פחות. חגי דיבר קודם על הסיטואציה שבה החברה צעדה קדימה מבחינת ערכי שוויון וליברליות, והדבר הזה השפיע על ההסתכלות של בית המשפט. אני מתנצל אם זה מילים לא מקצועיות, אבל האופן שבו בית המשפט מתרגם את הדבר הזה לכדי פסקי דין וכו. אני מעריך שעדיין באזורים מסוימים בארץ ההתקדמות הזאת היא כן תנועה שנעשתה קדימה. זאת אומרת, גם במגזרים כמו המגזר הדתי, שהפך להיות יותר מקבל ומעט יותר פתוח, כשנער כבר יצא, נער דתי יצא מהארון, וההורים עשו עכשיו תהליך של קבלה, ואפילו הקהילה שבה הוא חי עשתה איזשהו תהליך של קבלה, לקחת את הדבר הזה אחורה, נראה לי שזה יהיה יותר מוגבל.
אבל זה כבר קורה, אנחנו רואים נניח את ההפגנות נגד הילד הטרנסג'נדר בגבעת שמואל, או כל מיני תופעות כאלה, שאני חושב שאם אנחנו לוקחים שנה אחורה, זה דבר שהפוליטיקאים ואנשי הציבור היו נזהרים מלהתבטא בצורה כזאת, או מלהתנהל בצורה כזאת.
אני מקשיב לדברים שאתה אומר, אני מרגיש שאני צריך לבוא לשיחה איתך, לקשת החוויות שאני חווה, שאני קם בבוקר מדוחדך בצהריים, אני אומר, הכל יהיה בסדר, וההיסטוריה, יש לה איזה תנועת גלים כזאת, אבל אני מתקדמת קדימה, בערב שוב פעם חוזר לי הדכתוך. זה באמת, יהיה ודאות פה, תחושת יהיה ודאות, היא מאוד גדולה, הרי תמיד יש אי ודאות, והסיפור של אותו ילד לדוגמה, אז אפשר לחוות אותו בכל מיני דרכים. מצד אחד, זה אירוע נורא. פוליטיקאיות, נשות ציבור, הורים, מפגינים נגד ילד. מהצד השני, אירוע כזה לא היה קורה לפני 10 שנים, כי הבית ספר לא היה מאפשר בכלל לילד טרנסג'נדר לחיות בזהות המגדר המבוקשת שלו, ומכיל את זה, ומלמד את הצוות, ולצד ההורים שהפגינו, יהיו הורים שלא הפגינו, אז זה איזשהו עימות שהוא נוצר רק בגלל שבכלל יש הכרה בטרנסג'נדרים במערכת החינוך הדתית, משהו שלא היה אפשר לדמיין אותו קודם, ואני חושב שכל התקופה הזאת היא בקווים האלה, מצד אחד אנחנו רואים התנגדות, מפלגת נועם, המפלגות, גם זרמים דתיים לאומיים, אני לא מדבר רק על החרדים שיש להם, באג'נדה הם מתנגדים ללהט"בים, מהצד השני, אי אפשר לדמיין את הקהילה הדתית, הלהט"בית הדתית של היום, מתקיימת בכלל לפני 20 שנה במתכונת שהיא נמצאת, אז התחושה, אם אנחנו מתקדמים או נסוגים, היא מוזרה, כי אנחנו חווים את שני הדברים האלה במקביל, וקשה לדמיין אם זה בסוף ייתה לכאן או לשם. אני החשש שלי, החרדה היא שבסוף הציבור, חלקים גדולים ממנו הם לא ליברליים, זאת אומרת, החלקים הלא ליברליים בציבור גדלים, הם לא קטנים בישראל, נגיד, אני חושב שאפילו בניגוד למדינות אחרות, ואנחנו רואים את זה דווקא בזכויות האדם האחרות, בקבוצות המוחלשות האחרות, שם אנחנו בנסיגה פרועה, כן, זכויות של המיעוט הערבי, של נשים, אז יש ממש נכונות חברתית לקבל את הפגיעה בקבוצות האלה, שלא הייתה קיימת באותה צורה לפני 20 שנה, והחשש הוא שזה יגיע גם לקהילת, לצד הנזק של זה בפני עצמו, שזה יגיע גם לקהילת הלהט"ב.
יקי דיבר קודם על מה אנחנו יכולים לעשות כקהילה, מבחינת ההחזקה הרגשית של הילדים שלנו, ושלנו כמשפחות, השאלה אם כקהילה בסיטואציה כזאת, היא כמו הסיפור של הילד הטרנסג'נדר, אנחנו יכולים להתערב גם משפטית או פוליטית, איך אנחנו יכולים לקחת את הכוחות שבאמת הם היום הרבה יותר ויזבילים, וכמו שאמרת, פחות פוגעים בנו כקהילה, אבל להשתמש בזה באופן פרואקטיבי בסיטואציה הזאת.
כן, בעצם הייתה סוג של התערבות, במובן זה שגם ארגון חברותה שפועל במגזר הדתי סייע לילד ולמשפחתו וליווה אותם, ואנחנו מייצגים אותם עכשיו בהליכים, נצבעו על ידי רוני ססובר, אנחנו מגנים עליהם, והילד ומשפחתו גם פנו לבית משפט, אז יש מענים מתוך הקהילה, יש לקהילה הרבה מאוד משאבים, אני חושב שחשוב לזכור את זה בכלל סביב כל המאבק הרחב עכשיו. יש הרבה משאבים, 10% של האוכלוסייה שמשתייכים לקהילה ובני משפחותיהם, יש הרבה כוח וצריך להפעיל אותו, צריך לא לחשוש להפעיל אותו ולדרוש שוויון במקומות העבודה ובמרחבים הציבוריים. אני חושב שאחד הדברים הברורים שראו זה שההייטק התגייס, בין היתר, סביב החשש לפגיעה בזכויות להט"ב, כי יש נוכחות להט"בית, לא חריגה, אלא שגרתית, כן, אבל 10% מהאוכלוסייה שנמצאים במקומות האלה, אפילו את ההשפעה שלהם, כן, וחברו גם כמובן לנשים ולמיעוטים האחרים באותם מקומות, ואמרו לא, לא נשתף פעולה עם הפגיעה הזאת.
אני חושב שבאיזשהו אופן, העובדה שהממשלה הנוכחית מסרטטת קו, שאני חושב שפוליטיקאים שנים רבות נמנעו מלסרטט קו מאוד ברור, אני חושב שהעובדה שעכשיו יש קו שהוא הרבה יותר ברור והרבה יותר מוחשי, גורם לאנשים לנסות להתמקם מול הקו הזה. ואני לא מדבר בהכרח רק על קהילת הלהט"ב, אלא גם האנשים שבעבר היו מה שנקרא על הגדר, ואמרו, מצעד, אולי כן, אולי לא, למה אתם צריכים את זה וכו'. אני חושב שיותר ויותר אפשר לשמוע שיח במקומות עבודה מאוד מסוימים, גם אנשים שלא משייכים לקהילה, שיח שהוא אומר, אוקיי, אז צריך לנקוט כאן עמדה. ואם העמדה היא בחירה בין ליברליות לבין שמרנות, ששוב, הדברים האלה גם הם, כמו דברים רבים נעים על ספקטרום, אנשים אומרים, לזה כבר אני לא מוכן. וזה דבר שהוא בעיניי כוח, ואני עכשיו אקח את זה גם למישור האישי והפרטי, זאת אומרת, העובדה שהמאבק עכשיו ובימינו הוא מונחח, המאבק היה כל הזמן, נעלו אותו אנשים כמו חגי, באופן שקט אולי יותר מאחורי הקלעים, אבל הוא תמיד התנהל. ועכשיו אני חושב שמה שקורה זה שהוא פשוט הרבה יותר מונחח. יש לזה כמובן חסרונות. היתרון המשמעותי הוא שזה מסר, וכאן אני חוזר באמת לנושא של הורים וילדים, שזה מסר שאנחנו יכולים לתת לילדים שלנו. זאת אומרת, גם כשהדברים נהיים קשים, אנחנו לא, ואני לא אגיד רק מבטרים כסיסמה, אלא אנחנו נאבקים בדבר הזה, כי אנחנו מאמינים ביכולת שלנו להשפיע על המציאות. וכמו שאנחנו, ההורים, עושים את זה, אז המודלינג הזה מתקיים כלפי הילדים. זאת אומרת, גם לכם יש כוח, מצומצם אולי קצת יותר, אבל יש כוח להשפיע על המציאות. וזה בפני עצמו דבר שהוא, כמו שאמרנו קודם, מקטין חרדה.
ומבחינה מעשית, מה הייתם מציעים לי כהורה לילדים בבית ספר יסודי, בתיכון, לעשות כצעדים פרקטיים, נניח מול המורים, מול הורים אחרים, כדי שלילדים שלי יהיה טוב יותר בבית ספר והם ירגישו חזק יותר?
כמו שאמרנו, כולנו מרגישים חרדה. יכול להיות שאנחנו, ויכול להיות שגם הילדים שלנו. אני חושב שקודם כל חשוב לדעת איפה למקם את התחושות. זאת אומרת, מה שלי ומה של הילד. כי יכול להיות שאני חרד, אבל הילד שלי ממש לא. והכל בסדר. אז לפני שאנחנו פועלים ועושים איזשהו צעד אקטיבי, כמו שיחה עם המורים, או יוזמה בתוך הכיתה, הייתי מוודא עם הילד איך הוא, איפה הוא נמצא. חרד, חושש, לא מבין בכלל מה מדובר, לא נתקל בזה אף פעם. אם הכל בסדר, מה שנקרא, if it ain't broke, don't fix it, אין מה לגעת. אבל אם אנחנו רואים שיש איזשהו קושי שעולה, פתאום אנחנו שומעים שיש איזושהי אמירה לא מותאמת של מורה או מורה, אם יש אמירה של ילד או ילדה מהכיתה, גם בשלב הזה הייתי אומר, רגע, בוא ננשום שנייה, כי אנחנו מופעלים מהחרדה של עצמנו, ובוא נעצור שנייה ונסתכל על הדברים. האם זה משהו שהיה קורה גם לפני התקופה הזאת? ואם כן, אז איך היינו מטפלים בו אז? אוקיי? בהנחה והדברים הם בעוצמות יותר חריגות, אז באמת הייתי כבר נכנס וחושב על איך לפעול, שחשוב לזכור, ככל שהילד יותר גדול, השדה החברתי יותר משמעותי, והתערבות מול מורים הם קצת חסרות משמעות, וגם שילדים יותר גדולים נוטים לא לקחת את המורים שלהם יותר מדי ברצינות, וככל שילד הוא צעיר יותר, אז כן יש הרבה יותר חשיבות לפוזיציה של המורה, או המחנך, או הגננת, ושם כן הייתי נכנס בעדינות, מסביר את הדברים בשיחה פרטית למורה, נמנע בשלב הראשוני, מלהשתמש בקבוצות וואטסאפ של הורים כדי לעשות עליהום, כי הדבר הזה הרבה פעמים מוביל לתגובות הפוכות, או לתוקפנות סמויה, ואז מנסה לפרק את זה. זה מבחינה פרטית. מבחינת קהילה, ברגע שדבר כמו המקרה של הנער הטרנסג'נדר, או הילד הטרנסג'נדר, גבעת שמואל, כבר עולה לכותרות, אז יש גם משמעות להתאגדות הפורמלית של קהילה, של האיגודים השונים בתוך הקהילה, והמעורבות שלהם גם תקשורתית בתוך המקרה.
אני חושב שהתערבות פרואקטיבית היא דבר נורא נורא משמעותי בכל סיטואציה שעולה, וכל הזמן עולות סיטואציות, ואני חושב שהמצב הפוליטי מסביב הוא כזה שמחדד את הצורך בעניין הזה. אני, לפני כמה חודשים היה בוואטסאפ, הבנים יש להם וואטסאפ כיתתי בכיתה ד', ופתאום הופיע שם שאלון שאחד הילדים העלה, מה אתה מעדיף, להיות קרצייה או להיות הומו-לסבי? והבנים הראו לי את זה, הם מודעים לזה שיש להם אבות הומואים, זה אמנם לבנים לקחת כיתה ד' כדי להבין את זה, כאילו הבת השיגה את ההבנה הזאת בערך בגיל של גן טרום חובה, אבל זה הפערים כנראה בין בנים לבנות, והם באו עם זה הביתה, ואני ערבתי את המחנך שלהם, ועשו איזושהי סדרת שיחות בבית הספר לילדים על הדברים האלה, ודוד חזר שבועיים אחרי זה בשמחה גדולה, בזה שמשתפים אותו יותר בכדורגל. אז אני חושב שאנחנו כל הזמן חייבים להיות עם יד על הדופק, ולפעמים זה משפיע ועוזר, אבל יש לנו תפקיד בשביל הילדים שלנו להיות שם, ולבקר ולפקח, בטח בתקופה הזאת. עולה לי השאלה על איך אתם רואים את העתיד, אם אתם אופטימיים, פסימיים.
אז אמרתי, אני חווה שינוי מצב רוח יומיים. זה קשה לנבא את זה. המגמה עד עכשיו הייתה חיובית. בהקשר של זכויות להטאב, הם אאוטלייר. זה באמת, זה מוזר עד כמה זכויות הלהטאב התקדמו בסביבה שהיא לא אוהדת לזכויות אדם באופן כללי, ובמובן הזה אני חושב שהמגמה היא חיובית, וזה הכיוון שהעולם המערבי צועד אליו, וישראל כרגע עוד משתייכת לעולם המערבי, ושואפת להיות חלק מהעולם הזה, ואפילו בציבורים שעד לפני רגע וחצי בכלל לא הסכימו להתייחס לקיומם של להט"בים, מוכנים להכיר בקהילה. האם זה לא יכול להתאפר?
יכול להימשך יכול סיטואציה להתאפר. שבה רק זכויות להט"ב מתקדמות בעוד שערבים ופליטים וכל המיעוטים האחרים הולכים אחורה? זה יכול לקרות?
כן, זכויות אדם זה לא דבר קוהרנטי. מדינת ישראל, כן, ביסודה היא מדינה של מיעוט נרדף שהתקבץ בשביל שתהיה לזכות להגדרה עצמית, וזה לא מונע כל מיני פגיעות בזכויות אדם של קבוצות אחרות, לרבות אנשים שנרדפים במדינות מוצאם, ומגיעים לפה כמבקשי מקלט ולא מבררים בכלל. אז בהחלט אפשר להיות לקדם, שמאבק זכויות אדם אחד יתקדם בזמן שאחרים נסוגים. זה קורה, וזה יכול לקרות. אחוז הולך וגדל מהילדים בישראל, לצורך העניין, גדלים במערכות חינוך שאין בהם הכרה בזכויות ללהט"ב, נכון? בחינוך החרדי ובחינוך הדתי-לאומי, בחינוך הערבי אין את ההכרה הזאת, אז ככל שיהיו יותר מבוגרים עוד מעט שמעוינים לזכויות להט"ב, מן הסתם זה ישפיע על הציבור כולו, זה ישפיע גם במרחבים הליברליים שלנו, על איך אנחנו יכולים להתנהג ומה אנחנו יכולים לעשות. אז במובן הזה, יכול להיות שאנחנו צריכים, אם שאלת מה צריך לעשות, יכול להיות שבבית ספר של הילדים שלך יש פתיחות, ודווקא צריך לשאול מה קורה בבית ספר של, בשאר בתי הספר במדינה, ומה שומעים שאר הילדים, במערכות החינוך המקבילות, ושם אני חושב שהמצב הוא רב אמר, אם מישהו ישאל איך לומדים על להט"בים, אני מניח שלא לומדים עליהם למעט באופן שלילי.
אני חושב שזה שנולדנו עם זכויות טבעיות, כפי שחלק מהפילוסופים מגדירים, לא אומר שאין מישהו שרוצה לקחת אותם. אני חושב שזה מה שמונחח עכשיו. אני חושב שזה מה ש מעורר בנו את כל התחושות הקשות בתקופה הזאת. וזה מאוד מאוד תלוי מה אנחנו נעשה בתקופה הזאת, ברגעים האלה. ויש כאן מצד שני, שוב, אם נתאמץ להסתכל על החלק החיובי, יש כאן משהו שהוא מאוד מאוד מגבש ומאחד, וגורם לכולנו לחשוב על מה הם ערכים אוניברסליים ומה הם זכויות אוניברסליות. אני חושב שההנחחה של המאבק הזאת, אם אני מדבר עכשיו שוב על הורים וילדים, זה אולי המורשת החשובה שאנחנו יכולים להשאיר לילדים שלנו. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים להבטיח להם שהמציאות תישאר קבועה וחיובית כל הזמן. אבל מה שאנחנו יכולים ללמד אותם זה כשהמציאות הופכת להיות לא חיובית, הם לא צריכים לשבת ולחכות שמישהו יציל אותם. הם יכולים לקום ולעשות את זה בעצמם.
אם מלמדים את הילדים על מה צריך להיות המאבק, וכי דיברת מקודם על סימון הקו, אז הקו צריך להיות בין פגיעה בזכויות אדם להדרה, כן, הגנה על זכויות אדם, והוא צריך להיות רחב. זה בהחלט הפגיעות בקבוצות אחרות הן חמורות, גם היום הן הרבה יותר חמורות בהרבה מובנים ממה שיש מהסיכון למשפחות להטאביות, וזה דווקא רגע מכונן במובן זה שאפשר להיזכר בכל הקבוצות פה שצריכות הגנה אפקטיבית, וגם לנו יש מחויבות פחות מוסרית, אם לא רק פרקטית, בלחבור אל הקבוצות האלה ולעזור להם גם מעמדת הכוח שלנו.
אם אפשר לאורך זמן שבאמת אנחנו כהומואים נוכל לחיות פה חיים ליברליים עם זכויות שוות, בעוד שקבוצות מיעוט אחרות רק הולכות אחורנית. אנחנו בעצם, כמו שחגי אומר, באמת האנומליה הזאת היא כבר קיימת. עכשיו הדברים רק ילכו ויקצינו, ועולה סימן שאלה אולי יותר גדול על האפשרות הזאת, ואם זה באמת אפשרי. מה הייתה אומר, יקי, למי שבסיטואציה הזאת, בתור משפחה להטאבית, אומר, נגמר לי. יש לי אפשרויות בארצות הברית, באירופה, אני רוצה שלילדים שלי גם תהיה אפשרות, לא רק מבחינת דרכון אמריקאי, שאותו הם קיבלו כשהם נולדו שם בתהליך פונדקאות, אלא גם אפשרות מעשית, לדעת איך זה לקיים את החיים במקום אחר שהוא נוח יותר.
אני אגיד שאני מבין אותם, מאוד. אבל אני חושב שמתקיים איזון. אני לא חושב שהמלחמה הזאת או הקרב הזה הוא משהו שכל פרט צריך לעשות בכל מחיר. זאת אומרת, זה בסדר גמור אם יש אנשים שאומרים, אני נמצא באזור הקו האדום שלי, ואני כבר לא יכול להישאר, כי אני לא יכול לגדל את הילדים שלי באופן שאני רוצה, אני לא יכול להיות ההורה שאני רוצה, בתנאים האלה. ולכן אני בוחר לקום ולעזוב. אבל, מהצד השני, אני חושב שיש ערך בכל עוד יש מחשבה שאפשר לשנות את זה, וכל עוד יש מחשבה שאפשר, ויש לי כוחות להישאר, אז להישאר ולהילחם על השינוי הזה, כי זה בסופו של דבר, כמו שאמרנו, גם המסר לילדים שלנו. עכשיו שוב, גם המסר ההפוך, כמו אני שם את טובתכם, ואת הרצון שלי להגן עליכם במקום הראשון, גם הוא מסר שהוא מסר חשוב. זאת אומרת, אני חושב שאף ילד לא רוצה לשמוע שההורה שלו יקריב אותו על מזבח העקרונות, ומצד שני, גם שלא יוותר על ההזדמנות להילחם עבורו, על המקום שלו, ספציפית במדינה הזאת.
אני עוד לא הורה, אז אני אמנע מהתשובה לשאלה.
אתה נמצא, חגי, אתה ובן זוכר פליקס נמצאים עכשיו בתהליך.
בתהליך. עוד 5 שנים אולי נתכנס שוב ונדון בה. אני כן אגיד אבל שחשוב לזכור, וגם יקי הזכיר את זה קודם, המאבקים האלה קורים כל הזמן. עכשיו הם באמת באיזושהי התפוצצות תקשורתית, והם ככה כל אדם חווה אותם בחיים שלו, אבל בעצם זה תהליכים שעשרות שנים קורים, וכל הזמן יש בהם גם אירועים והתקדמויות ונסיגות, ויש אלמנט של בחירה כמה משקל זה מקבל בתוך החיים שלנו. אפשר חבות לא לקרוא חדשות, ויכול להיות שזה באמת ישפיע הרבה פחות, וגם יש עוד הרבה מאוד משתנים אחרים שמשפיעים על איכות החיים ועל היכולת למצות את המשאבים שיש לך וליהנות מהדברים. אז כן אפשר גם להחליט שלא מתעסקים בזה כל כך הרבה. אני אגיד, אני זוכר שכשהיה בזמנו הפיגוע בבר נוער, היה איזה כעס בארגוני הלהט"ב, למה לא כל הלהט"בים מתגייסים עכשיו למאבק. ובסדר, יש כאלה שכרגע יש להם פנאי לתת 100% או 150% למאבק, ואחרים שיש להם עכשיו 15%, ויכול להיות שגם כל החיים יהיה להם רק 15% או 0%, וזה גם בסדר להגיד, יש לי דברים אחרים בחיים, אז אולי גם חלק מהעבודה העצמית סביב כל האירוע הזה, זה להגיד כמה משקל אני מוכן לתת בכלל למאבק, בתוך היום-יום שלי, שיש לו עוד, מושפע מאוד הרבה מאוד דברים נוספים.
אני מסכים, הנקודה היא רק שהמאבק הופך להיות הרבה יותר חיוני, כי יש פה מהלך שבא לשנות את כל מערכת ההגנות שאנחנו בתוכה גדלנו ובתוכה נבנו הזכויות שלנו כמשפחות וכפרטים. זה, זה, זה נורא דרמטי, אני חושב שזה הסיבה שאנחנו רואים 200,000 איש בקפלן מדי סוף שבוע, וכל החיים של כולנו ככה קיבלו איזושהי תפנית בחודשים האחרונים סביב זה. אבל ננסה לצאת מכאן באיזשהו מסר של אופטימיות. יש לכם כמה מילים אחרונות למי שיושב מאזין ועובר את הסערה הרגשית או את הטלטלה הזאת שכולנו עוברים.
אני אגיד שבהקשר למה שחגי אמר לפני דקה, שהבוקר בדיוק פגשתי אדון יחסית מבוגר מהקהילה, שדיברנו קצת, והוא דיבר על זה שאין לו ילדים. וכמובן דיברנו על זה שלא חייבים. זה לגיטימי לחלוטין לא לרצות ילדים, אבל הוא דיבר על זה שבתקופתו זה בכלל לא הייתה מחשבה. ואני אומר שהתנועה היא כבר קרתה. זאת אומרת, אנחנו פה. אנחנו פה. הילדים שלנו פה, המשפחות שלנו פה. זאת אומרת, זה לא דבר שיעלם, גם לא באופן מיידי לפחות, בחקיקה. ולכן אני כן אומר, בסוף יש גם, יש מציאות שמוכתבת מלמעלה, ויש את השטח שמכתיב את המציאות. בסוף הנוכחות שלנו, הקיום שלנו, מכתיב את המציאות. והמסר שלי הוא, באמת, על אף שהתקופה הזאת היא באמת מאוד מאוד קשה ומורכבת ומאיימת, לזכור שבסוף מי שאתם רואים סביבכם, בבית שלכם, אלו החיים שלכם, זאת המציאות, זה לא הולך ללכת לשום מקום, מקסימום, 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 כמו שאמרת קודם, זה הולך להיות אולי במקום אחר, אבל גם לזה יש עוד מרחק זמן גדול גדול גדול, ויש עוד הרבה דברים שיכולים להשתנות עד אז, אז אפשר לנשום קצת.
אז אני אגיד ברמה הכללית שההיסטוריה היא מאוד מאוד לא צפויה, ומשברים חוקתיים הובילו לפעמים לקטסטרופות, אבל גם לפעמים לדברים נפלאים, כן, לשינויים יסודיים והרחבה של שוויון, ממש תפיסה אחרת של מה אנחנו כפרטים בתוך חברה דמוקרטית, ויכול להיות שגם זה יצא מכל התהליך הזה, איזשהו שינוי יותר רחב לכיוון חיובי, אז לפחות לשם נקווה, בחצי יום האופטימי.
אז באמת אולי המסר שיצא מכאן, זה שקודם כל אנחנו בתור הורים, ובתור הורים לעתיד, צריכים לדאוג ולשים לב לילדים שלנו, ולמשפחות שלנו, ולחזק אותם ואותנו, ולתת לנו כלים לפעול יחד כקהילה, למען עתיד טוב יותר. גם ברמה של החזקה רגשית של המשפחות שלנו, גם ברמה של פעילות פרואקטיבית ואקטיביסטית, וחיזוק של המחנה הליברלי. מעבר לזה, להתייעץ, לשמוע, לעבוד יחד כקהילה, אני חושב שבאמת זה ימים שההתגבשות כקהילה היא מה שיכול לחזק כל אחד וגם את הקבוצה כולה. דוקטור יקי מדי, עורך הדין חגי קלעי, המון המון תודה שהצטרפתם היום.
תודה.
עד כאן עוד פרק של אבא ואבא שלי מבית בייבי בלום, אני גיא טאצה. תודה לכל מי שמאזין ומגיב. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו באפליקציית הפודקאסטים שלכם ולקבל התראות על פרקים חדשים. נשתמע בפרק הבא.
עד כאן עוד פרק של אבא ואבא שלי מבית בייבי בלום. את אבא ואבא שלי ניתן לשמוע באתר בייבי בלום, בספוטיפיי, באפל פודקאסט, בגוגל פודקאסט ובכל מקום שבו אתם מאזינים לפודקאסטים שלכם. על ההפקה, חברת פודקאסטיקו. תודה על ההזנה.